גילוי של אור בלי שם השם. שם השם הוא הדרך לגילוי אורו יתברך. עכשיו, בכל דבר בשם השם יש מדרגות. לשם השם יש גילויים. יש לפעמים שזה מצד הדנות, מצד הגבורות, וגם האבות, האבות הקדושים, אנחנו מכוונים באברהם, יצחק ויעקב, זה בחינת נוקבה. מה זה נוקבה? אבל מה הכוונה שלה? מקבלת, זה השפעה. היא מקבלת בשביל להשפיע. בסופו של דבר, הזכר, הוא נותן את הכוח שלו בנקבה, והיא מולידה. לא זכר נהיה בהיריון. הזכר הוא המשפיע. אבל מי שמולידה בסוף, זאת הנוקבה. עכשיו, מה שהסברתי לכם זה שהאבות, אנחנו צריכים למעשה להעלות את הבחינה של האבות הקדושים, אנחנו מעלים אותם בבחינה של נוקבה, את אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו רוצים לגרום להמשכה, להפוך אותם לזכות שתתקיים, שהזכות הזאת תפעל לנו, שהזכות הזאת תגן עלינו. אנחנו רוצים לגרום שתתעורר עלינו זכות אבות. אז מתי, מה אנחנו עושים בברכה הראשונה, מה אנחנו עושים? מעוררים זכות אבות, מזכירים את אברהם אבינו, מזכירים את יצחק אבינו, מזכירים את יעקב אבינו. מה אנחנו עושים? אנחנו מעלים את האבות למעי הנוקבה. אנחנו גורמים להם למען זיווגי מידות עליונים בעולמות של האביה, למעלה. אנחנו כאילו עומדים למשוך. הערה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לעורר את הזכות שלהם. ההערה של הזכות שלהם תתגלה אך ורק מתי שאנחנו נעורר את הזכות שלהם. עכשיו, בשביל לעורר את הזכות של האבות, אנחנו מייחדים את אותם כוונות, את אותם ייחודים, ועל ידי זה למעשה נעשה כוח, חיבור והשפעה באותם ההיכלות, בבריאה, בספירות, האצילות וכו'.
לגבי מי הם נוקבה?
מה זה?
לגבי מי הם
אני רוצה להסביר משהו. כשאני מזכיר זכות אבות, המטרה שלי היא לגרום לזה שהאבות הקדושים יעוררו את הזכות שלהם. מסכת ברכות בדף כ"ו, נכון? אבות, תפילות אבות תקנו, היום למדנו. מה הכוונה הם תקנו את התפילה? אמרנו, לא מייחדים את השם שלהם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אני מזכיר את זכותם של האבות הקדושים. אבל למה אני מזכיר את הזכות של האבות הקדושים? שהקדוש ברוך הוא יראה אותם, יראה אותנו, ירחם עלינו. ימשיך את החסדים שלו עלינו. אנחנו צריכים ללכת בדרכים שלהם, ללכת במעשים שלהם, להתעורר בהשפעות שלהם בשביל שהזכות שלהם תגן עלינו. אם אני עושה לא בדרך האבות, האם תגן עליי הזכות שלהם? מה תגן עליי? למה? כשאני רוצה למעשה לגרום להשפעה, אני צריך להכין כלים. הכלים הם הדרך לקבל את ההשפעה. זה כמו דוגמה, אתן לכם משל ונמשל. שמעתם בטח את הבדיחה הזאת, שאדם, היה מן את הבדיחות הכזאת, שאדם רצה לזכות בפרנסה, אז אמרו לו, מה אתה רוצה? לך תמלא לא טוב ותזכה. שמעתם בדיחה כזאת? לא יודע לספר אותה. הרסתי את הבדיחה. היה אחד שרצה לזכות, אמר תן לי לזכות בלוטו, תן לי לזכות, אמר לו תקנה כרטיס ותזכה. נכון? אז זה ככה, אדם רוצה למתק דינים, רוצה לפעול פעולות, אתה רוצה? תתפלל. התפילה למעשה בסופו של דבר היא זאת שתעורר עליך את הרחמים ואת הזכות שתושפע לך ללמטה.
אז איך מרחיבים את המידות של התפילה?
כמובן, זה רק על ידי מידות טובות, מעשים טובים, שאתה נקי, שאין לך דברים שמעכבים את התפילה ואת התשובה שלך מלהתקבל, כמו שהרמב"ם מונה בהלכות תשובה פרק ו', אם אתה עושה תשובה כראוי, כמו שצריך, זה דברים שיכולים לפעול לך התקרבות לקדוש ברוך הוא. כמה שאתה באמת, אתה יודע, עולה ומתעלה, אתה יכול לגרום ליותר השפעות ודברים גדולים. זאת אומרת, יש הבדל בין עכשיו אני אקח יפני, שיש לו שכל ויעשה את כל הכוונות, לבין אדם צדיק וקדוש שיעשה את כל הכוונות, וכמובן שזה השם יענה ולזה לא. הרי בסופו של דבר זה נקרא סתרי תורה. והסתרי תורה האלה, הכוונה זה גילוי של אור שמגלים אותם במקומות הכי מחוסים, הכי נעלמים, והמחשבה של האדם זה הדבר הכי גבוה, זה כנגד הכתר. ברגע שאני מגלה בכתר, במחשבה שלי, את הכוונה העליונה של העולמות העליונים, עצם הייחוד של הכוונה שאני מכוון אותה בשכלי ודעתי, נשפע הערה גדולה מלמעלה ללמטה, ואז למעשה היה סוג של גילוי של עיבור. אז אני הסברתי עכשיו מקודם, אמרנו שיש לנו את העיבור, שאני למעשה הופך מקום מכוסה, שכרגע היה בו גבורות, והיה דינים, והיה חידה לחיצונים, ואני הלכתי וכיוונתי, ואיחדתי, ועשיתי מדרגות ודברים וכוונות, ודברים גדולים ונעלמים, והמשכתי כוונה גדולה, והפכתי מבחינה של האבות הקדושים, לבחינה של נוקבה, לעיבור, להשפעה שתימשך עליי, זה נעשה אך ורק על ידי המחשבה, על ידי הכוונה. הכוונה הזאת היא גרמה לזה שתהיה השפעה גדולה, וכמובן, במשך הזמן אנחנו נראה את זה. איפה למשל ניתן לכם הסבר יותר גדול מזה שאתם תבינו יותר? מקום שאנחנו מוצאים בו גבורות, אמרנו אנחנו ממתקים את הגבורות, אנחנו הופכים אותו לעיבור, ומהעיבור הזה אנחנו הופכים אותו להולדה. איפה אנחנו מוצאים מקום כזה? לא? לא? איפה? אני דוד, יפה מאוד. אני מקבל את התשובה שלך, דומה, אבל מקבל את התשובה. בין המצרים. בין המצרים יש גבורות. יש דינים, אסורים בכל הדברים הטובים, שמחה, רובם בית המקדש, לא מתחתנים, צר, ואז הימים מצטמצמים יותר, בשבוע שחל בו, ואז היום עוד יותר מצטמצם ליום שנמצא בו תשעה באב, שבכלל אסור ללמוד תורה. מה אתם רואים פה? שהגבורות הצטמצמו, שכבר אפילו אסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה, זאת אומרת, הגבורות ממש נהיה גבורות כאלו קשות, שבו אפילו ללמוד תורה אסור לי ביום הזה. ואז אני לא יכול ללמוד תורה בהם. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו רואים שיש למעשה סוג של עיבור מסוים. מתי היה העיבור הזה? בזמן שיש כאלו גבורות? איך? מי עושה את העיבור? אנחנו. עם ישראל. העיבור הזה זה נשמת משיח. נשמת משיח זה סוג של גילוי של אור גבוה עצום מאוד שהוא בעיבור. הוא בעיבור. באיפה הוא בעיבור? ביום תשעה באב. ופתאום נעשה גילוי של הולדה מתי? בתשעה באב נולד משיח. בום. תראו מה קרה פה. היה לנו ימי בין המצרים גבורות, גבורות, גבורות. בבין המצרים האלה שהיה גבורות, אבל היה גם עיבור שם. בתוך הגבורות האלה שניסינו למתק כל יום בבין המצרים, זה סוג של המתקה מסוימת, אנחנו בכל אופן ממתקים את הדינים על ידי תיקון חצות, על ידי זכר המקדש, אדם מצטער על חורבן בית המקדש, כל רגע אחד שואל אותו מה, אתה לא, יום בין המצרים, המתחתנים, יש צער, עושים תשובה, מחצית היום, עושים תיקון חצות, כולם מדברים, בית המקדש, לא עכשיו, ובין המצרים, לא עושה עסקה, כל אחד מזכיר בית המקדש. המעשים הכוונות הפשוטות האלה, של זכירת בית המקדש במוח, גורם למיתוק של הגבורות, אבל מכניס לעיבור את אותה עוצמה של גילוי של אור שעתיד להתגלות ביום מסוים, ובסוף ההולדה מתגלית מתי? בתשעה באב. ולכן זה סוד שמשיח נולד בתשעה באב. כמובן שהברבנל, רבי יצחק דון הברבנל, ששמעתם עליו בטח, יש עוד הרבה מפרשים שמפרשים שלא הכוונה שמשיח נולד בתשעה באב. זה לא הפשט שעכשיו תחפש משיח שנולד בתשעה באב, אלא זה הכוונה באמת כמו שהסברתי על אותו בחינה, אותו הערה שמתגלית ונמצאת בחווה, והגילוי שלה נעשה לאחר מכן.
קבלה עכשיו, הוא לא מבין את המושגים בצורה כזאת כמו שהרב הסביר. בכל מה שאין מה ללמוד את זה, מבינים ככה מעט מהשטח, מבינים מה שהרב כתב. אין מה ללמוד כלום מפה.
למה לא? למה לא? נכון שהקבלה היום, אני אסביר משהו, היום הקבלה היא, החוכמה הזאת היא נקראת חוכמה נסתרה, בזמנם היא הייתה נקראת תורת החן, תורת החן, והיו כותבים על זה בספרים כידוע ליודי חן, כידוע ליודי חן, יודי חן זה הייתה חוכמה נסתרה, זה החוכמה שלא מדברים אותה בגלוי, קודם כל קבלה לא מדברים בגלוי, מדברים אותה בהכוון. אפשר, אני לא יודע, אפשר. אפשר גם לפרש. אבל אני רק רוצה להסביר לכם משהו. הקבלה שאנחנו היום מדברים, תורת הקבלה הייתה אז בזמנו של דוד המלך. אחיתופל ידע שם השם. אז שנפקעו השיטין ויצאו מים, בעולם עמד להחרב, ודוד המלך אמר, כל מי שיודע ושוטט, הוא קילל אותו, ויכול את אחיתופל, למרות שהוא ידע סוד שם המפורש, שעדים שם עין בית, סוד השם המפורש, שמופיע כראשי ויסה ויבוא וית, שם ענה בכוח, מסרת קידושים בדף עין א', ברשי, שרשי פירש. אתם רואים שיש דבר שנקרא, שם השם, לנו יש, כל אחד יש לנו את האותיות של השם שלו, 4 אותיות, 3 אותיות, 5 אותיות, 10 אותיות. לקדוש ברוך הוא יש 216 אותיות, 72 שמות. יש לקדוש ברוך הוא 72 שמות. גם אתה יודע, אני אראה לך, הנה הוא פה, כתוב על תת פה, מאחוריי. אני יכול לראות לך אותו. יש אותו בפסוקים, בעל המנצח, בהרבה שמות, בהרבה עזרים. יש אותו? יש אותו, זה לא משהו שהוא היום מכוסה. אבל מה? הוא לא מכוון בסדר הנכון. אתה לא יודע למתוח את זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה. ולכן רק משיח ידע לחבר את השמות, ולכן כתוב שהקדוש ברוך הוא יסגב אותו, למה? הסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אני אקרא, הוא יקרא וענהו, למה? הוא יודע את השם שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע את השם שלי, אני עונה לך. אתה לא יודע את השם שלי, מה אתה צועק? אתה לא יודע את השם שלי. עכשיו, זה סוד שם המפורש. שם עין ב', 216 אותיות, 72 שמות. זה, השם הזה, זה שם של כוונה. יש כוונות ויש ייחודים. יש הבדל מאוד גדול בין כוונות לייחודים. הרבה אנשים שואלים אותי, מותר לכוון את השם הזה בסוגריים, מותר או שזה אסור? רבי נחמן אמר שאסור. רבי נחמן אמר, קבלה זה גימטריה ניוף. והרבה אנשים שהם לפעמים עוסקים בקבלה, הם בסוף באים לידי ניוף. יש קבלה ויש קבלה. הקבלה היותר מסוכנת והיותר בעייתית זה לא בזוהר ולקרוא לי, זה לא קבלה. קבלה המסוכנת זה הייחודים וזיווגי מידות. זה שאדם מתחיל לכוון ולייחד ייחודים, שהוא מתחיל לקחת הדמות ומכוון לייחד מנפש של עולם היצירה ועולה לבריאה, ואחרי זה הוא מתחיל לכוון ולייחד עולמות, והוא עושה בלגן ומקצץ בנטיות ודברים כאלה. זה ייחודים, זה קצת, זה, אני אדבר על זה. זה משהו אחד. יש כוונות. כוונות אין שום בעיה לכוון. כולם יכולים לכוון. לכוון זה שמכוונים שמות הקדושים. אפשר לכוון שמות הקדושים, אין שום בעיה לכוון. ויש כאלה גם שרוצים להתחיל ולכוון, אפשר לכוון את האותיות שם השם, אותיות שם ישם מופיע, ודברים קדושים. זה עדיף מאשר שבן אדם ילך ויחשוב דברים אסורים. או דברים שימנעו ממנו את הכוונה. אז יש כוונות, אוקיי? אבל יש גם את הייחודים. הייחודים עצמם יופיעו בסידור רבנו הרשש, התורת חכם, הם יופיעו בתוך כתב רשי קטן, שעל כל כוונה יש את הייחוד שלו. זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על הסידור של הכוונות, יש לנו כוונות ויש לנו ייחודים. כשאני למעשה מסתכל על הכוונה, אין לי בעיה לכוון. יש לי בעיה לייחד. לייחד זה כבר יותר בעיה. כי הייחודים אני צריך לדעת לאיפה אני מכוון את הכוונה. לאיזה עולם, לאיזה היכל, מה נשפע, מה ייכנס לעיבור, מה ייכנס להולדה. כי אם אני מכוון את דברים לא טובים, או אתה לא יודע מה אתה עושה, ואתה יכול להתבלבל, להשתגע, ולעשות את זה חב שלום, דבר לא טוב. אז קודם כל בוא נפשט את זה. כוונות, אין שום בעיה לכוון. אפשר לכוון, להסתכל על השמות הקדושים, להסתכל, לכוון, לראות את האותיות הקדושים המהירים, תבוא עליו ברכה מי שרוצה, אני לא מונע אנשים מלכוון, מי שרוצה לכוון יכול לכוון בזה, אבל הייחודים זה כבר דבר אחר, צריך לדעת איך לעשות את זה, באיזה צורה לעשות את זה, ואיפה הבעיה בייחודים, שאנשים לא מבינים את המושגים. עכשיו, תורת הקבלה זה תורה נסתרת, תורה גנוזה. התורה הזאת היא למעשה לא רצו שכל אחד יהיה לו אחיזה בקבלה. כי הרי זו תורה שעברה מפיש מפיש, כל אחד היה חכם, מבין בתורה הזאת, לימד את התלמיד שלו, והוא לימד את התלמיד שלו. אתה לא יכול לבוא עכשיו עם ספר ולהתחיל לקרוא ולהבין. אתה אולי תדע ספר מתמטיקה, אבל אתה לא מבין שום דבר בקבלה. אין לך שום יד ורגל ואחיזה בחוכמה הזאת. כי זו חוכמה מאוד מאוד לבבית, והיו הרבה קדושים, בטח שמעתם, על המון צדיקים שהיו מייחדים כוונות וייחודים, והיו בוכים. שמעתם? הבעל שם טוב שהיה בוכה, על הרבנו הרשע שהיו פניו מלא דמעות, האור החיים הקדוש, מרן החידה, בית שהיו מייחדים ייחודים עם הטלית, היו בוכים מאוד. עכשיו, אדם רואה עוד דפים כאלו, עם המון חוכמה, איזה דמעות הם היו, מה הם היו בוכים? אז פה התתרא דסתרא היום בקבלה שלנו היום, שמלמדים אותה מאוד מאוד חיצונית, מבלי יכולת להבין את המושגים ואת הדברים שעומדים מאחורי המושג הזה, בשביל להשיג אותו ולתפוס בו. ולמה דיברו ככה בלשון כזאת מבלבלת? גם רבנו יוסף חיים כתב את זה. למה התורה, הקבלה היא מדברת בלשונות כאלו, זיווגי מידות ויקודים וכל מיני, אבא, אמא, זעיר, נוקווה, זעיר אנפין, כתר, מה כל המושגים האלה? מה באים להגיד לנו לשונות כאלו? המושגים האלה, למה אתה אומר על דבר שהוא מושג? מושג זה דבר שהוא נתפס. כשאני מדבר על דבר שהוא לא מושג, הוא לא נתפס. לא רוצים שאף אחד ישיג את הקבלה. זה קודם כל צריך להבין. אין עניין שבן אדם יבוא וישיג את הקבלה. יש עניין שבן אדם יכוון בקבלה. להשיג את החוכמה הזאת, אף אחד לא ישיג אותה. כי גנוזה, תמירה, סתומה ונעלמת. אתה לא יכול להשיג אותה. אתה יכול להשתמש בה לפי שעה ולכוון בה לאותה מדרגה, לאותו דבר שאתה צריך, אבל להשיג את הקבלה, להשיג את החוכמה הזאת, זה דבר שלא מצינו שאנשים יכולים להשיג. וגם אותם קדושים וצדיקים עליונים שהיו בדורות קודמים, גם הם עצמם התבטאו שהם עדיין עוד לא השיגו את הקבלה. ולכן מי יכול לבוא ולהגיד שהוא השיג? אז לכן הקבלה בנויה קודם כל על מושגים שהם לא מושגים. ששמי שיבוא קודם כל ללמוד את זה, ייתקל במחסום. שהוא לא מבין כלום. מבין רק אבא, אמא, מלכות, עיר, נוקבה, אמפין. לא מבין כל... מה זה הדבר הזה? זה נשמע לו כמו דבר שהוא לא מובן. למה? בשביל שהוא קודם כל לא ישיג. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת את המושגים האלו, ולהתחיל לפשט אותם, לבאר אותם, להסביר את ההקשר שלהם. לדוגמה, סתם לדוגמה, אומרים אבא ואמא. אבא ואמא בקבלה. האבא זה יותר גבורות. אבא, נכון? כמו שאבא יש אבא. מה שאדם שומע אבא, מה אומר אבא? אבא זה רוגז, זה דין. אמא זה יותר רחמים. אז מאחורי מושג של אבא ואמא, אני מצליח להבין שמה שעומד ומסתתר מאחוריהם, זה גילוי של אור יותר גדול לרחם, וגילוי של גבורות יותר לעמוד, יותר לעצור. אבא ואמא. זאת אומרת, עכשיו, שאנחנו למעשה רוצים להמשיך חכמים, ורוצים למתק את הדינים, אני לא הולך לאבא, אני הולך לאמא. שם נמתקים הדינים בשורשן. שוט רב פעלים חלק א' בסימן א', רבנו יוסף חיים מבאר ומסביר יותר בצורה פשוטה, את כל המושגים האלו של השכינה, ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא ודברים כאלה. עכשיו תראו, צריך להסביר את זה עם המון המון הקדמות, אני לא יכול להסביר לכם את זה ככה, למה? כי חס ושלום היו לצערנו הרבה שנגעו בקבלה והגיעו לכפירות מהלשונות, ידעו, פרשו אותה לא נכון, ולשונות דברים מאוד קשים שהם היו בכוונה בלשון כזאת נסתרת ונעלמת, ובאמת רבן יוסף חיים מסביר שכל הקבלה בנויה בלשון מאוד דומה למה? לשיר השירים. תראו את שיר השירים, אדם קורא כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים במסכת ידיים. אנחנו רואים ששיר השירים הוא קודש קודשים, ובאמת הקבלה למה היא דומה? לשיר השירים. לשונות של זכר ונקבה, כמו שיש בשיר השירים זכר ונקבה, אז ככה אני פירשתי פעם, מי ששמע את השיעור שלי שהיינו בירושלים על הקבלה, אז הסברתי שאין פה שום דבר שקשה על הקבלה. כי כמו ששיר השירים הוא בלשון של זכר ונקבה ודברים שהם מאוד גשמיים, כביכול חס ושלום, אבל אתה לומד שיר השירים, אתה אומר זה דברים מאוד ארציים של לשון של אהבה, של מה הולך כאן? זה דברים שהם לא הגיוניים, אבל הדברים האלה מדברים בכלל על השכינה, על הקדוש ברוך הוא, על כנסת ישראל, זה בכלל דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה שיר השירים. ואילו הקבלה, באיזה לשון היא? של שיר השירים. אבא, אמא, זיווג, נידות, כל הדברים האלו, תשימו לב, זה נמצא באותו לשון. ככה אני הסברתי על זה. מי שבא, אני חידשתי שם הרבה חידושים באותה שבת, אני הבנתי שגם העלו את זה על כתוב על קונטרס, וזה עוד יצא בעזרת השם בהמשך.
הרי אפשר להגיד שבעל הסולם הוא הכי
כיוון
לעומק של הדברים.
תראה, יש לך את שיטת רבנו הרמח"ל הקדוש. הרמח"ל זה, אני לא יכול להגיד לך מה, אבל זה, תראה, עוד הפעם, הדיוקים בקבלה, בקבלה יש המון שיטות. יש לנו את שיטת רבי ירון מסטרש על סדר השתלשלות העולמות של תורת חבד, אדמור הזקן של של חבד, רבי שבתאי מרושקוב, סידור רבנו הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב, רבי שבתאי מרושקוב, יש שם ייחודים בכוונות שהם חידושים של הבעל שם טוב. כוונת המקווה של רבנו הבעל שם טוב היא סותרת במקצת את כוונות הארי של המקווה, למשל, בדוגמה. זה בחסידות. יש לך את הקומרנה, שהוא השיג עוד השגות וייחודים על הבעל שם טוב, והשגות ומדרגות שהוא השיג מצד עצמו. הגאון הקדוש רבי צביר שמידידיצ'וב. אני מדבר איתך על חסידות. איפה הוא רבי חיים דילרוזה? התורת חכם, רבנו הרשש הקדוש, בעצמו הרשש הקדוש. יש לך את רבנו ארי הקדוש, יש לך את הרמח"ל הקדוש, שהרמח"ל הקדוש בעצמו זה עוד שיטה. זה עוד דרך עצומה בקבלה. רבנו הגר"א, הגאון מווילנה, שהשיג על הזוהר ועל הקבלה וידע את כל העץ חיים והכל, הוא השיג עוד פירוש וכוונות משלו. זה עוד דרכים, עוד דרך בשיטת הפרשנות והכוונה והקבלה של התורה. רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב, כל העץ חיים, כל הליקוטי מוהר"ן, זה קבלה, כל כתבי אריזל, ליקוטי הלכות וכל כתבי אריזל. האם זה תואם לפי דברי רבנו התורת חכם, הרשש? לא. רבי נחמן יותר לכיוון רבנו ארי, רבי שבתאי מרושקוב, והרי זה הכוונה של, של רבנו רבי נחמן מברסלב. אז זה לא, יש כאלו שלומדים גם את זה, מכוונים בזה. זה לא בא עכשיו לבוא ולסתור. צריך תורת הלשם. רבנו הלשם שבו, אותו תגן עלינו. רבי שלמה אלישיב, שהיה נצר לרבנו ארי וסבא של רבי יוסף שלום אלישיב, רבנו רב אלישיב. שהוא עוד כוונה ודרך ועולם בפני עצמו, מה שהוא השיג הלשם, שהחזוני שאמר שהוא רוצה ללמוד רק ממנו, כי הוא היה מאוד מאוד גדול. היו כאלו שחלקו על בעל הלשם, כי בלשם עצמו יש כמה דברים שהם קושיות קצת, בלשם שמצריכות טיעון, ובקבלה זה שונה מהפשט. כשאתה הולך לסוגיה בגמרא, אז אתה רואה את הירושלמי, אתה רואה את תוספתא, אתה רואה בבלי, אתה מעיין קצת בראשונים, עריף, רמב"ם, טור, שולחן ערוך, רבנו יונה, אתה נכנס איכשהו לסוג של פרשנות שיש לך חג, שתיים, וזה זה נגמר. אסור, מותר, ככה זה בראשונים. בקבלה יש לך פרשנויות, סדר העולמות, כל אחד השיג משהו בקבלה, ואתה צריך לדעת, אם אתה הולך לפי חכם, בקבלה אתה צריך ללכת על כל הקולבוס שלו, על כל השיטה שלו, על כל הפרשנות שלו, ללמוד את כל הכתבים שלו. אתה לא יכול לדלג, להתפלל בסידור הרמח"ל וללמוד את הלשם. לא שאני סתם נכנסתי לזה, אין בזה בעיה. להתכוון לזה, אתה לא יכול לקחת מזה ומזה ולהרבה ביניהם. להתפלל עם סידור הרמח"ל וסידור הרשש. סתם לדוגמה. תמיד את הכוונה שלי? זה לא כמו שאתה לומד בבלי וירושלמי. תלמד בבלי וירושלמי. פה יש לך קושיה, פה יש לך קושיה, ואתה יושב ביניהם. אבל אם אתה עכשיו הולך ולומד דברים שהם יכולים להיות סותרים, זה יכול לגרום לאדם לבלבול, ולכן צריך ללמוד את הקבלה בצורה שאתה לומד מסלול ואת כל השיטה והחוכמה של אותו חכם עד הסוף, ואתה מסיים את כל לימודי הספרים שלו. אחרי זה לומד את השני, ואחרי זה את השלישי. כשלמדת את כולם, אתה יכול ליישב, איכשהו להבין, פחות או יותר. מה שאני לא מאמין שזה מאוד מאוד קשה, ליישב ביניהם, כמעט בלתי אפשרי, אבל זה עוד שיטה בפני עצמו. עכשיו רבנו בעל הסולם. בעל הסולם שתדעו, באמת אני רוצה להגיד, בקבלה, שיטת בעל הסולם היא, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו, אתה יודע, אני לא בא לעשות תחרויות, או לבוא ולהגיד מי יותר, מי לא, זה לא שייך להשתמש בלשונות כאלה. אני רק יכול להגיד על העבודה שעשה בעל הסולם. בעל הסולם עשה עבודה מדויקת בתורת רבנו ארי, בכל הקבלה, כמעט ואתה לא מוצא סתירות בשום דבר שהוא חיבר והמשיך והעריך בכתבים שלו, לא בפירוש שלו על הזוהר, לא בתלמוד 10 ספירות, והוא נצמד ולא זז מילימטר אחד מכל דבר רבנו ארי והזוהר. זאת אומרת, הוא שמר על קו ומסלול פשטני, שהוא לא הזיז וניסה להוסיף שם, אבל כמובן ביאר וחיבר את הדברים בצורה מאוד כמו פאזל. לכן השיטה של בעל הסולם היא מאוד מדויקת. שיטת הלשם היא גם מאוד מדויקת, כי ככה סבר החזון איש. אבל בלשם צריך עיון מאוד גדול להבין את הדברים שלו, כי הלשם הוא מקשה ומתרץ, ויש הרבה דברים שהם צריכים עיון מאוד גדול בדברים שלו, שלפעמים יכולים לסתור שיטות של מפרשים שונים. בדברי הרמח"ל למשל יש דברים שהם יהיו שונים מבדברי הלשם, ובכל, אני לא יכול להיכנס איתכם לזה לכל דבר, כי זה כל דבר מצריך הסבר ופרשנות על כל צד וצד, אבל ביניהם זה כל אחד זה ענפים ודרכים. עכשיו, אנשים צריכים קודם כל לדעת בכלל את המושגים. היום כל אחד שפותח ספר קבלה, הוא קופץ לקבלה, מבלי שיכול להיות שהוא בכלל הבין לעומק את היסוד ואת השורש של המושגים. ואחרי שהוא מבין את המושגים, הוא מבין את ההקשר ביניהם, ומה עומד מאחוריהם, ומה המטרה שלהם, ומה נשפע, ולאן הולך, ומה הכוונה, ומה הדרך. ולכן, היום אנחנו נמצאים בדור, דור של מקובלים, יש לנו הרבה הרבה מקובלים, מה שפעם לא היה, וזה, איך אומרים, התחיל מהשאלה הקודמת, שלמדנו, מה זה?
אלה שעומדים, רוב העולם שעומד כבדיים.
כן.
בסופו של יום שאתה מתקרב אליהם, נמצא חברתם ודברים כאלה, אתה רואה שהם רוב רובם במידת הדין. כל הזמן הם בדין עליך. דבר שני, הרב, בתשובה, אתה גם אמרת את זה, שספר תורה מעשיות, שקוראים אותו, זה רק סיפור, סיפור רגיל, קוראים אותו לילדים, זה ממש קבלה.
נכון, אני רק רוצה רגע שנייה באמת לתת פה הדגש מסוים על מה שהוא אמר עכשיו. בעץ חיים למשל, רבנו ארי רצה שאתה למעשה תלמד, תבין את הקשר העניין, ועל ידי זה תעלה ותתעלה למעלה לעולמות העליונים, למה שהוא רוצה ללמד אותך. הסיפורי מעשיות מקופל בפנים, כל הקבלה שתבין, העץ חיים בפנים, הזוהר, כתבי ארי מקופלים בתוך הספר, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כל הקבלה מקופלת בתוך הספר הזה. הדרך של רבי נחמן הייתה כמו דרכו של רבי שלמה מלוצקיר בעל הדברת שלמה. רבי שלמה מלוצקיר בעל הדברת שלמה, הוא היה אחד מגדולי החכמים הצדיקים, והוא נתן פעם פירוש יפה מאוד, הוא הסביר שהבעל שם, רבנו ארי רצה שהאדם יעלה לשמיים, ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. רבי נחמן, אני אומר, לא רצה להוריד את השמיים לאדם, אלא הוריד את השמיים לתוך הפה של האדם. בסיפורי מעשיות הפשוטים שאתם לומדים, סיפור מעשה פשוט, אתה יכול לספר לילד סיפור על מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו, מעשה מעבדת בת מלך, מעשה מחכם ותם, מברגר ועני, מזבו והכביש, ממלך וקיסר, ממלך ענב, מבית להרשב הקבצנים, כל הדברים, הסיפורי מעשיות האלו, הם דברים מאוד פשוטים, ילד יכול להבין אותם, אבל מה הוא עשה בפנים? הוא סיפר לך סיפור, הוא ילביש בפנים את הכל, ההבנה שלך לקשר הסיפור, יוצרת את הכוונות, את הייחודים ואת הפעולות התמונים בתוך הסיפור מעשה. זאת אומרת שהוא לקח את הפירוש, את הפירוש של הייחודים והכוונות, הוריד אותם למושגים, מהמושגים הוא הפך את זה להתקשרות פשוטה בשכל, ומההתקשרות הפשוטה בשכל הוא תרגם את זה לסיפור מעשה. ואז כשאתה קורא את הסיפור מעשה, אתה מבין בשכלך סיפור, בנקשר של דברים מאוד פשוטים, על זבוב והכביש, על מלך שישב וחלם חלום, ורואה את הכביש שמטל ודף שמגן, אתה מבין דבר מאוד פשטני, ולא שאתה מבין אותו בשכלך, ההבנה השכלית הזאת יוצרת איחוד בשמיים, בין כל מה שעומד מעל שהוא שתל בפנים. זאת אומרת, הוא הכניס בפנים כבר את הקבלה, תמצאת אותה, הכין אותה והרכיב אותה. זאת אומרת, סיפורי מעשיות של רבי נחמן, זה לא משל ונמשל. זה משל, הנמשל שלו הוא ייחודים וכוונות מהעץ חיים וכתבי אריזל וסידור הרשש. והארי וכל הכוונות. זאת אומרת, הקבלה מקופלת בסיפורי מעשיות. זאת אומרת שהקבלה, הקבלה מקופלת בתוך הספר סיפורי מעשיות. זאת אומרת, על ידי שאני מבין רק את המעשה, אני פועל את הייחודים ואת הכוונות, כאילו עשיתי ייחוד וכוונות מסוימים רק על ידי סיפור מעשה. בפנים מקופל ורמוז המון המון המון. ומי שמבין בקבלה, יוכל לצלול ולהבין איפה רמוז ומאיזה ספירות ומאיזה שער ומאיזה כל דבר שהוא דיבר שם, רמוז בעץ חיים, בפרי עץ חיים, בשאר הכוונות, כל דבר, איפה רמוז בתוך הסיפור המעשיות, שיש בזה רמזים עליונים וגבוהים ותמירים ונעלמים בתוך הספר הזה. אז עד כאן זה למעשה הכוונה והפירוש, שהסברתי כאילו מה הפשט שבקבלה, הסברתנו כמה דברים יש דדים לקבלה, אני מקווה שתזכרו את זה, מה שזכרתם זכרתם, מה שהיה גם בשבת עצמה, מה שהיה בשבת, תפנו אחרי זה לתלמידי חכמים, בעלי הזיכרון, רב רפפורט, רב אסף, רבי דוד, תזכרו, תעלו את זה, מה שאתם זוכים זוכים, מה שהקלטתם הקלטתם, תעלו את זה, לא, אבל יש עוד גם מה שלמדנו לפני, את זה לא הקלטתם. תשובה יפה מאוד. אז תראה, רבנו הוא שואל לגבי לשם ייחוד, אם זה מועיל או לא מועיל. אז תראה ככה, יש ספר אור השנים, שם הוא כותב לומר לשם ייחוד על כל מצווה שאנחנו עושים, כי זה פועל. בצאתי לקטן הרבי לימנך כותב שלשם ייחוד יועיל לאדם מאוד, ובמשך הזמן הוא ירגיש קדושה וטהרה באמירה הזאת, על זה שהוא אומר לשם ייחוד קודשה בראש חינתה. שוט רב פעלים חלק א' סימן א', יש את המעלה שם, רבנו יוסף חיים מדבר על זה. יש לך מעלות גדולות ועצומות באמירה הזאת שאין להם שיעור למדרגה ולעוצמות שאתה פועל על זה שאתה עושה את ה... זה כמו נוסחה קטנה שמקופל בה המון דברים. אם אתה יכול להגיד לפני כל מצווה, לפני כל דבר שאתה עושה, הסברתי גם שעל פי הפשט בלצאת ידי חובה כמו בסימן ח' בבית יוסף במצוות ציצית, שאם אתה לא מקיים לקיים כל מצוותיו יתברך, אז אתה עושה ידי חובת עיתוף ציצית בדיעבד. בדיעבד. ולא לך תחילה. הבנת? זאת אומרת, עכשיו אתה מתעטף בציצית, אתה חתיר לכוון לקיים כל מצוותיו שהוא ציוון השם יתברך. עכשיו, אם אתה לא התכוונת בזה שהתעטפת בציצית, יתעטת ידי חובה בדיעבד. לא לך תחילה. באמירת לשם ייחוד, אתה זוכל לומר את כל הכוונות שצריך לקיים בשעת קיום המצווה, ואז גם במצוות כאלו אתה תצא ידי חובה, כי גילית על דעתך בפירוש. רבנו נודע ביהודה חלק על, על, על אמירת לשם ייחוד, הוא אמר שזה דבר חדש שהוא לא צריך, הוא סבר שעצם קיום מצווה פועל את הפעולה, וכל הלשם ייחוד הזה זה דבר חדש שהוא יצא נגד זה. רבנו אחידה בספרו שמחת רגל, שם כתב שכן יש מעלה לומר את הלשם ייחוד, וכמובן שבוודאי בימינו חובה לומר את הלשם ייחוד, אפילו לקצר בו קצת, להזכיר את האמירות. למה? מה הטעם? בשביל שנוכל לאחוז ראש בכוונת קיום המצווה. שאם אני עכשיו בא לקיים מצוות ציצית, ואני צריך לקיים כל מצוותיו שציוונו השם יתברך, אז זה יועיל לי. כי אני התכוונתי לצאת ידי חובה. עכשיו אם אני בא לקיים מצוות, אני לא יודע, לא התכוונתי, בלשם ייחוד הוא יסביר לי מה אני צריך לקיים בקיום המצוות. אחרי ספר אור השנים, הוא כתב על כל מצוות, כל מצווה ומצווה, המעקה, שילוח הקן, כל מה שאתה רק רוצה, לפני 160 שנה, 150 שנה, הספר הזה, בערך למעלה מ-100 שנה, אני חושב, של הרב אריה, על אור השנים הוא חיבר את זה, עשה עבודה מאוד נפלאה על, לשם ייחוד, על כל דבר ודבר שאפשר לומר, אתה יכול לפתוח על כל מצווה, יש לך את זה שם בספר, וזה יכול להועיל לאדם. אז כן יש מעלה גדולה, לא חולק על הנודע ביהודה, זה כבר סמרן אחידה בשמחת הרגל, מביא את זה, וכמובן, מי שלא רוצה, כמו הנודע ביהודה, לא יצא איסור, אבל פשוט, כן היום בימינו, יש מעלה, כי אתה בכל אופן, בנוסחים האלו, אתה מגלה שיש המון מטרות בקיום של מצווה, כמו הלשון חכמים של רבנו יוסף חיים, גם גילה את המעלות שיש בזה, ולכן כדאי מאוד שאדם יפרט לפני קיום המצווה, שזה גם לשם ייחוד קדושה בו שכנתה, וגם במטרה בשביל לפעול לקירוב הגאולה והשכינה הקדושה שתצא מן הגלות. השכינה הקדושה הזאת עם הרחל, אני ממליץ עוד פעם, מי שרוצה יותר להבין את המושגים האלו יותר של לשם ייחוד ותיקון רחל ולאה וכל הדברים האלו, שוט רב פעלים חלק א' סימן א', רבנו יוסף חיים נתן תשובה נפלאה ופירוש שאין לי מה להוסיף בלשון שלי, רק לומר לכם, תעיינו שם ותבינו את זה, וזה יהיה התירוץ לשאלה שלך וכל מה ששאלתם. יש עניין לכבד שם ייחוד הוויה אדנות, י' א' ק' ד' ו' וכו', נ' ק' י'. שם הוויה אדנות בכל דבר ודבר שאתה מכוון, בשמע ישראל, אדנות תמיד טוב לכוון שם הוויה, ייחוד הוויה אדנות, ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא. שנזכה לזה לגאולה שלמה במהרה בימינו, בשורות טובות, חיים טובים, שמירה והגנה, ישועות וכל הברכות, אוהב אתכם, חזק חזק.